Radio Souls. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, תקשיבו, השבוע היה חם, בטח כולנו שמנו לב שהיה חם. היה חם ברמה קיצונית, זאת אומרת שכולם התייבשו, לא היה מי לדבר על שבוע. ממש, כאילו כולם התחבו במקומות שלהם, במסגנים שלהם או בחול שלהם, אבל בכל זאת אנחנו כאן כדי לספר לכם מה היה השבוע. זה היה שבוע המון המון סיפורים, למרות שנראה כאילו כולם התעלפו מהחום. קרן שלו תהיה איתנו ראשונה, תספר לנו על, על כל הכותרות של השבוע, נעבור עליהן אחת אחת, קצת סיפורים אחרי, החל מפרשה מאוד משמעותית בהרצליה, של מכרזים לכאורה תפורים ומיליונים שנעלמו, דיור לצעירים ברעננה, 1,200 דירות לצעירים ברעננה, במחיר של עד מיליון שקל הנחה. את ההישג הזה חתום ראש עיריית רעננה חיים ברוידה, והוא יספר לנו גם על, על המזכייה במכרז ועל התהליך ומה הבשורה בעצם לעיר. ועם ברם, לקראת סוף הקיץ, בלי להרגיש אנחנו מגיעים לקראת סוף הקיץ, לקראת ספטמבר, דבר איתנו על חינוך פיננסי, על כסף ואיך עוברים את הזמן הזה בשלום. מכיוון שהעולם משוגע והחטופים עדיין שם, אז אין יותר טוב מתונה להתחיל עם עולם משוגע ואחר כך קרן שלו.
שמש בעולם שכולו סתיו, ואז אני הייתי
שם בחור שכונה שמורך,
וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלחת לב מהניילונים ישר אל המוסך, אולי בצדק מאז קצת השתניתי, היום פחות שיער, פחות ניבל, פחות פתטי. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפוי. את משהו אחר ולא קשה לראות איך מילאת לי את החסר, ואז את המחברות געגוע שתקוע בלי תאריך תפוגה. כמה זה נורמלי, ככה זה משוגע. יו, הגשם שוב הגיע מוקדם, ויש פקקים בעיר בדרך לים. תמיד אמר שזה עולם משוגע, תמיד אמר שזה עולם משוגע.
עכשיו שנגמור את זה ככה שבוע בדיוק לפני שהטסה איזה כפה לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לך ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לך
נכנסי כבר אל האוטו וניסה מאמה
רצית שניסע הכי רחוק ולא נשאל למה אמרתי לך החיים זה פיוז'ן של גורל וקרמה אמרתי לי עזוב שטויות בוא נאכל שווארמה עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה הייתי משוכנע שנתחתן ונביא ילדים בקושי החזקנו שנה אמרת שהעולם הזה דפוק כמעט כמוני אני עובר משבר ואת עוברת דירה פורקת קרטונים אמרת לי יום יבוא ויהיה לך טוב אתה תראה אני חייכתי כמו אידיוט שלא מבין וכנראה עדיין לא מצאנו לחלה ואושר אם באמצע החיים אני פתאום נזכר ביום ש...
הגשם שוב הקיר מודם ויש פתקים בעיר בדרך לים תמיד אמרת שזה עולם משוגע תמיד אמרת שזה עולם משוגע גשם שוב הגיע מוקדם ויש פתקים בעיר בדרך לים תמיד אמרת שזה עולם משוגע תמיד אמרת שזה עולם משוגע
שלום לקרן שלהבת.
שלום לך, דודי גליקו.
תגידי, השלהבת שלך מחממת את, את כדור הארץ בימים האחרונים?
אני שם על המזגן, לא עוזר.
תקשיבי, זה קיצוני מזג האוויר, אה?
לגמרי, כן. הכלב שלי איכשהו יוצא חוצה מפתח הבית, הוא מראה לי מראש, גברת, תחזרי, תחזרי, זה לא הזמן.
לא הזמן, הוא צודק. הוא צודק, אבל זה לא מרגיע את האקשן שקורה ברחובות שלנו, נכון? אולי אפילו קצת מעצים דברים מסוימים. את מרגישה שזה שונה מקיץ רגיל? כי את יודעת, אנחנו רגיל, לא יודע מה זה רגיל במדינה שלנו, כי שנה שעברה גם היינו במלחמה, שנה אנחנו גם תחת מלחמה, עדיין חטופים נמצאים שם, אבל יש תחושה שכאילו אנשים עייפים.
כן, אבל עדיין עייפים עייפים, אבל אנחנו חושבת להגיד לך שהשבוע ככה, סיכרתי נושא שממש אנשים נלחמים עליו ולא מוכנים לוותר. זה נושא החניות, כאן בעיר הוד השרון.
אוקיי.
אני גרה בעיר, ואני גם סובלת מזה. אין מקום לעמוד. סתם לדוגמה היום, הקפצתי את אמא שלי לקופת חולים, שם בוגרת. אני רוצה לעצור ליד הקופת חולים, ואני יודעת שאם אני אעצור לה ממש ליד הקופת חולים, היא לא תספיק לרדת תוך דקה וחצי, ואני אחתוך דוח. אז הייתי צריכה להמשיך ולנסוע רחוק רחוק בחום הזה, ולעצור לה, היא לא מבינה על מה כל הסיפור, ואני מנסה להגיד לה, והייתי צריכה לעצור לה ממש ממש רחוק. עכשיו, אין התחשבות מהעירייה, עכשיו אני לא מדברת בשם עצמי, רק יצא לי לסקר השבוע, בעצם מה שאנשים אומרים, יש קבוצה שהקימה עכשיו עצומה, והקימה גם תביעה, הם רוצים להתחיל בתביעה ייצוגית נגד העירייה. מה מסתבר, ככה לדבריהם לפחות, שמאות תושבים מהעיר קיבלו כנסות בגין פיגור על דוחות חניה. הם לא קיבלו את הדוח המקורי, הם קיבלו אחרי שנתיים דוחות שתפכו ותפכו והגיעו ל-3,000, 2,000 שקל, על עצירה לרגע. הם לא מתלוננים על זה שהם עשו עברת תנועה, זה נכון, הם צריכים לשלם. הם מתלוננים על הסיפור הזה. עכשיו, עוד סיפור.
רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו בנושא הזה.
כן.
תראה, א', זה מעצבן לחטוף דוח חניה, ב', זה מעצבן לחפש מקום חניה, אבל אין אפשרות שכולם יחנו במרכזי העיר. כולנו רוצים להגיע עם האוטו שלנו קרוב למקום היעד שלנו, כי חם והכל. זה בלתי אפשרי.
אין על זה עוררים. הם גם אומרים, טעינו, אנחנו צריכים לעצור, אנחנו לא טעינו, בחרנו בזה, אין בעיה.
שלחו
לנו
את הדוח. אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שבמקומות כאלו, כמו קופות חולים או מרכזי העיר, צריך לעשות חנייה לחמש דקות, ותורידו נוסעים, תעלו נוסעים, תורידו נוסעים, תעלו נוסעים. כי אחרת זה בלתי אפשרי. אנשים, אם הם חושבים שהם ימצאו חנייה ליד המקום שהם רוצים להיות בו, זה גם ככה זה בלתי אפשרי, והסתובבו. ואם זה חנייה בחניות נכים, אם זה חנייה על מעברי חצייה, אז כן, צריך אולי להקפיד שהדוחות יגיעו בזמן, אבל אנשים גם צריכים להבין שאין אפשרות לחנות ליד היעד שלהם. אוקיי, אבל היה עוד סיפור בעוד השרון, הוונדליזם של ספרים. מה יש לאנשים נגד ספרים? אנשים גם ככה כבר בקושי קוראים, כולם צמודים למסכים שלהם, אבל יש אישה מאוד אצילה, בשם ברברה?
כן, ברברה אבין.
ברברה, כן.
היא בעצם מובילה את המיזם של הספריות הקהילתיות, הם הוקמו כמובן על ידי העירייה, עיריית עוד השרון, אבל היא זו שהולכת בשטח עם עוד מישהי מהעירייה בשם רחלי, הן מסדרות את הספרים, דואגות שהכל יהיה מסודר, ושלא יהיו שם מעשי ונדליזם, אבל בכל זאת, יש עכשיו החופש הגדול, עוד לפני שהתחיל החופש, היה ממש סוג של פוגרום כזה בספרים, בגינה הציבורית במגדיאל, בכיכר. ילדים, אני לא יודעת, כנראה זה ילדים, קראו את הספרים והעיפו אותם לכל עבר, לקח המון מתנדבים להחזיר את הספרייה לקנה. עכשיו, מעבר לזה, אני בעצמי לפני שבוע וקצת הלכתי ליד הספרייה העירונית וראיתי שאנשים פשוט זרקו קקיות מפוצצות בספרים במצב טוב. עכשיו, זה לא ונדליזם, אבל עדיין לדעתי וגם לדעת ברברה זה זלזול בספרים. היא עכשיו קוראת לכל מי שיש לו ספרים והוא לא רוצה לזרוק אותם או אין לו בהם צורך, אז פשוט להתקשר לעירייה, לפנות אליה, וחבל, זה פשוט נראה נורא, והתרבות שלנו, זה אנשים שישבו וכתבו את הספרים, ופתאום הם רואים איזה בפח. ומעבר לזה, היא גם מדברת על זה שיש בני נוער שהולכים לספריות שגזורות ברחבי עוד השעון, ופשוט קוראים ספרים בעין, ועושים שם
אשמות. שמור על ספרים. לא רוצים לקרוא, אל תקראו, אבל אל תקראו את הספרים. אנשים עושים פה עבודה קהילתית כוח חשובה, ומנגישים את התוכן הנפלא הזה, כי כולנו גודלנו על ספרים. נכון שהטכנולוגיה השתנתה, אבל עדיין, למה להזיק למרחב הציבורי? עוד סיפור מאוד מעניין ומשמח, עצוב, אני לא יודע איך להגיד, הסיפור של חובב מרעננה.
כן, חובב שלום, הוא מרעננה, הוא זקוק כיום
להשתלת כליה. את יודעת, שהבאתי לך את הסיפור הזה השבוע, דיברנו על קובי חוגי. קובי חוגי, אני אזכיר את הסיפור שלו. קובי חוגי הוא תושב ראש העין, אבל עובד עיריית הרצליה. הוא נקלע לכשל כלייתי, ונמצא במצב של סף מוות, ואנחנו השתדלנו לסייע, גם בכתבה, גם ברעיון פה באולפן, ומספר חודשים, לפני מספר חודשים הוא התקשר אליי, ואמר, דודי, אני אחרי, מצאתי כליה. הם מצאו לי כליה, ואישה אצילית, ששמעה על הקמפיין שלו, פשוט החליטה לתרום לו כליה, והייתה גם התאמה מושלמת, וזה גם התקווה של חובב, אז בוא תספר לנו על חובב.
כן, אז חובה בעצם, הוא תושב רעננה, כולם מכירים אותו, הוא אהב בית באחד מבתי הספר בעיר.
בית ספר דקל, כתבתי בהתחלה משהו אחר, אבל...
בשל מחלות רקע, המצב שלו הידרדר, הכליה שלו רגע לפני אי ספיקה, והוא פסע מלעבור טיפולי דיאליזה, ועכשיו ידוע שברגע שבן אדם נכנס לטיפולי דיאליזה, אז הסיכויים שלו לעבור את ההשתלה הם פחות מוצלחים. אז הבן שלו, דיברתי עם הבן שלו, עם ברק, הוא מתאר אבא שתמיד עבד קשה ועזר בבית ועשה הכל בשבילהם, וגם בשביל הילדים שלומדים בעיר, ועכשיו הוא מבקש את העזרה של הציבור כדי...
אני חייב להגיד לך שמה שפרסמנו את הכתבה, יש אלפי תגובות ושיתופים ותמיכה, ואני מקווה שימצא האדם, הגבר או האישה, שיעשו את המעשה הנפלא הזה ויתרמו כליה לחובב. גם אם לא תורמים לו אישית, גם אם אין התאמה, זה מעלה אותו בדירוג של המועמדים להשתלה. אז... באופן כללי, תרום כליה זה מעשה אצילי, ואני מקווה מאוד שנסיעה לחובב. מה עוד היה לנו השבוע, קרן?
אני רוצה לשתף אותך בהרגשה שחוויתי אתמול, ממש קשה.
כן.
הלכתי אתמול בערב, אני מדברת ואני מדמות בעיניים, הלכתי להופעה של אביב גפן. אני מאוד אוהבת אותו.
בכפר סבא? אני חושב שצריך להוציא אותו מחוץ לחוק, אבל כל אחד וה... כן.
מה?
אני חושב שצריך להוציא אותו מחוץ לחוק, אבל בסדר.
אני לא מדברת עכשיו עליו.
לא, יש לו פשוט מוזיקה נוראית, לא בשום סיבה אחרת.
המוזיקה שלו
יפה. נוראית, נוראית, נוראית.
הוא קצת פחות, אבל המילים מחפות.
אוקיי.
לדעתי, הוא עמד והוא סיפר על החוויות שלו, הוא גר כאן בכפר סבא, ב... עוד השרון, לא משנה, זה לא הנקודה. ממש נהניתי, אבל הייתה לי תחושה של... תחושה לא נעימה בגוף. ראש העיר, רפי שר, עלה לבמה והזכיר את החטופים, גם אביב גפן הזכיר את החטופים, כולם מדברים על זה, כמובן. הוא ביקש לקבות את האורות, וביקש מכולם להדליק את הטלפונים. אבל אני הרגשתי כאילו כזה, חשבתי באותם רגעים, רגע, אני חייבת לשתות מים. על אבישי, אבא של אביתר דוד, שהוא חשב כבר סבא והוא כבר נמק, ולא מזמן נעלו את כל ה... וואי, קשה לי. העלו את כל התמונות שלו מהמנהרה, ואני חושבת שכל כך היה מתבקש לדבר עליו, אפילו אולי רפי שר היה צריך לבקש מאביב גפן להקדיש לו שיר. אנחנו עמדנו שם ושרנו והיינו שמחים, ואני חשבתי על אבישי שיושב בבית עצוב ומחכה לילד שלו, עם האחים שלו כמובן. אז אני לא יודעת, אין איזה פתרון, יש איזה פתרון, אני לא יושבת בממשלה, קטונתי. אבל חייבים לחזור
אותה הביתה. חייבים. את יודעת, זה מסוג הדברים שאתה אומר, חייבים לעשות משהו, ואנחנו בתור אזרחים, חוץ מאשר להביע את, את ההזדהות שלנו עם משפחות, או בקריאה לממשלה, אם זה ביציאה להפגנות או ברשתות החברתיות, להגיד שהנושא הזה על ראש סדר היום, אבל אף אחד מאיתנו לא יכול להיכנס ולשלוף אותו מהמקום הנורא שנמצא בו ולהחזיר אותו הביתה. אבל כן, צודק, את ההזכור והגברת המודעות.
לפחות אתה יודע, משהו קטן להראות, הוא הופיע בעיר שלו, בעיר שהוא גר, וגם אביתר נורא נורא אוהב מוזיקה, הוא היה מנגן, שר, אז אני חושבת שזה היה הכי מתבקש.
אוקיי, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב שאמרת. אני רוצה להביא אותך לעוד נושא. קודם כל תודה, ותודה גם על ה... על החשיפה הרגשית שחשפת עכשיו. אני רוצה להזכיר לך עוד סיפור שהיה השבוע. השבוע דיברתי עם שלומי לוגסי, שבוע שוועד העובדים של עיריית רעננה.
מעבר חד.
כן, מעבר חד, נכון.
כן.
אנחנו חיים במעברים חדים, קרן.
נכון, ככה זה גם בעיתונות, מסיפור לסיפור.
אנחנו חיים במעברים חדים, ואת יודעת, אנחנו נסים איכשהו לחיות באיזה שוק של שגרה. אבל כן. השגרה היא עם צל מאוד מאוד כבד, צל מאוד מאוד כבד, זה עננות.
נכון.
את יודעת, השבוע, מתי זה היה? השבוע הייתי בים, ביום שבת, אולי הייתי בים. והיה עננים אפורים, והיה חם בטירוף, ואת אומר, המעבר הזה בין העננות והחום, והים היה ברדק, וכאילו יש כאוס שמשתלט על העולם. אז אנחנו משתדלים לחיות, משתדלים להמשיך את החיים שלנו, לעבוד, להתפרנס, לייצר, לשמוח, לאכול, ובאותו זמן יש אנשים שהם שלפי משפחות שקולות, ועדיין 20 איש שנמצאים במנהרות למטה, ועוד 30 שהם מחכים להגיע לקבורה למשפחות שלהם. אז סיפור נורא. אבל בכל זאת אנחנו נדבר על עיריית רעננה.
כן.
אז אני אתן קצת רקע. הייתה ישיבת ועדת תנועה לפני שבוע ברעננה, שבה, לא שמה הייתה הקלטה, אבל נטען שחבר המועצה, עורך דין אבי יוסף, התבטא בצורה מאוד קשה כלפי עובדי עירייה, וכינה אותם ליצנים. ושבוע שבוע עוד העובדים בעיריית רעננה, שלומי לוגסי, לא אהב את ההתייחסות הזאת לעובדי עירייה. מה בעצם הסיפור כאן?
אז ככה, אני דיברתי עם שלומי לוגסי, והוא טען שהעובדים שאבי יוסף התבטא בצורה לא מכובדת כלפי אותם עובדי עירייה, ושהוא לא מוכן לשיח ולא מוכן להתנהגות כזו. הוא ביקש ממנו להתנצל, והוא אמר שאם זה ימשיך, הוא פשוט יעצור את הוועדות. הוא המגן של אותם עובדים, והוא לא מוכן שזה יימשך ככה. אני שאלתי אותו, אני בתור עיתונאית ראיתי לא פעם ולא פעמיים התבטאויות כאלה ואחרות בישיבות מועצה, זה מגיע לפעמים בטונים שאני בטוחה שזה חלק מההצגה של כל הפוליטיקאים, וזה גם משהו ציין, הוא אמר, אתם רוצים לריב, תריבו ביניכם הפוליטיקאים, אתם לא תפגעו בעובדים שלי. וזה יפה מאוד שהוא עומד...
אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. את יודעת, שוטרים, פקחי תנועה, עובדי עירייה, עובדי שירות ב... לא יודע מה, מלצרים, שומרים. זה אנשים השקופים, אני קורא להם. אנשים השקופים שעושים עבודות לפעמים אפורות, שחורות, בשכר שהוא שכר ציבורי, שמין סתם הוא נמוך. ואנשים עושים עצמם זלזל בעבודה שלהם. וזה דבר מרתיח. דבר מרתיח. אם זה שומר בקניון שפותח לך את הבגאז' ואתה צריך לדבר אליו יפה ולא לכעוס עליו שהוא מטריד אותך ועוצר אותך. אפילו פקח תנועה, אם עשית העברת תנועה והפקח תנועה, תפקיד שלו הוא לתת לך דוח תנועה. אל תכעס עליו, תכעס על עצמך שעשית את העברה הזאת. או מוקדנית שנסע לתאם לך תור ואתה כועס עליה כי ביטלו לך תור. היא לא ביטלה לך את התור. היא נסע לסייע לך. וצריך להתייחס בכבוד, גם מביקורת, ביקורת צריכה להאמר בצורה מכובדת. ואני לא מתייחס למקרה הספציפי הזה ברענן, אבל אנחנו מתקלים בזה שוב ושוב ושוב. תראה, לפעמים אני גם מתעצבן על נותני שירות. אבל לפעמים שאני מתעצבן עליהם, אני אומר, תקשיב, הביקורת היא לא כלפיך. אם מדבר בטונים לא נעימים, זה לא כלפיך, אני מתנצל מראש, ואז אני מתחיל. כי זה לא שאנחנו יכולים לעצור את הכעס שלנו על כל מה שקורה פה, אבל לפחות לכבד את האדם שנמצא בצד השני. אני חושב שזה יועיל הרבה יותר לקבלת שירות. מה דעתך?
ברור.
את נתקלת פעם במקורות שמדברים עליך בצורה גסה, מזלזלים בך?
אני נתקלתי בתור עיתונאית באנשים שהייתי אמורה לנסות לעזור להם בכתבה, ולא נציין שמות ומקרים, אבל ברגע שלא הצלחתי, זה בדרך כלל אנשים שהם קשה להם בחיים, אז זכיתי למבול של כללות וכל מיני, כאילו, אנשים לא מבינים ש... אנשי השירות, אני גם חושבת שאנחנו עיתונאים גם אנשי שירות באיזשהו מובן, שמנסים לעזור, ולא תמיד יש לנו את היכולת. אני אספר לך שאני התחלתי את הקריירה שלי, חשבתי מה אני רוצה ללמוד, אז רציתי ללכת ללמוד עבודה סוציאלית, וראיתי שהן פחות יכולות לעזור מעיתונאיות, אז הלכתי ללמוד עיתונות.
אני חושב שזה פספוס גדול, פספוס גדול לעולם העבודה הסוציאלית.
לא, אני חושבת שבתור עיתונאית אפשר יותר להזיז דברים. למרות שחס וחלילה אני לא מזלזלת. הן עושות עבודת קודש, אבל המדינה...
אני לא אומר שאת לא עושה עבודה בתור עיתונאית, אני אומר שבתור עבודה סוציאלית היא תוכלת גם מעולה. נתתי לך מחמאה כפולה, כן, זה בסדר.
לא, אני הבנתי אותך, אבל אני רק מחדדת את זה, ואני אומרת שחלילה אני לא... לא פוסלת, אבל אני חושבת שבעיתונות יש יותר כוח.
קרן, משהו חדש מתחיל דני רובס מיד אחרייך. תודה רבה. תודה רבה, ושיהיה לנו סוף שבוע נפלא עם חדשות טובות, ושהחטופים יחזרו במהרה, אביתר, גיא, כולם. כמה שאתה אומר.
אמן, אמן.
אמן. להתראות, קרן, ביי ביי. דני רובס, משהו חדש מתחיל, ואחריו חיים בוידר, ראש עיריית רעננה.
משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מי שמוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, מי שמוכר כמה רעשים הופכים כבר למקצר. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים ביני המון, את עיניי תראי ומה גם מקרים מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובר ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. משהו חדש מתחיל אצלי
משהו חדש מתחיל ברעננה. חיים בוידה, מה שלומך?
בסדר גמור, דודי. הכל בסדר.
תקשיב, אתה לא בסדר.
לא.
אתה הלכת מול תחנות רוח, ובניגוד לדון קישוט, הצלחת לשבור אותן.
האמת, אם אתה מדבר על מקרה של שכונת הצעירים...
אני מדבר על מקרה שכונת הצעירים. אני חייב להגיד לך שהייתי מאוד סקפטי. הבינו את התהליך בסיקור, וגם שוחחנו על זה כאן באולפן, לפחות פעמיים בנושא הזה. אני הייתי מאוד סקפטי לגבי ההצלחה שלך, כי מי כבר ייתן לראות בהנחה ברעננה? מי שרוצה לגור ברעננה, שישלם, לא ככה?
אז בוא אני אגיד לך. אני חושב שאם... תסתכלו פעם, אתה יודע, ההיסטוריה של רעננה זה אחד ההישגים הכי גדולים. רעננה הייתה העיר שהלכה והזדקנה, בעצם העובדה הזאת שלא היו פה, לא היו פה דירות לזוגות צעירים. אגב, לפני שנכנסת, היו פה דירות של ארבעה חדרים ומעלה בלבד, לא היו בכלל לצע של שלושה חדרים. אני שיניתי את זה בכל פרויקט, גם בבניין בודד, שליש, שלושה חדרים ומטה, וזה עשה פה שינוי מאוד מאוד משמעותי בעיר, והכניס פה זוגות צעירים. לגבי השכונה, אני לא יכולתי לשאת את העובדה הזאת שיש נניח במודיעין, בכפר סבא או בערים אחרות, יש מחיר מטרה, ובני רעננה כביכול, כולנו בני עשירים ואין לנו יכולת לקבל גם מחיר מטרה. זה פשוט, אתה יודע, הרתיח לי את הדם. ונכנסתי למאבק שבאמת אמרו לי, אתה נכנס לתוך מאבק שהסיכוי שלו הוא קלוש. אבל באתי עם אמונה בדרך, ושאלה בכל מקום שהגעתי לבתי משפט וגם ברמי, מה בני רעננה שונים? האם יש לנו דם שונה, אם אנחנו לא מתגייסים, לא לוחמים? זה שאנחנו גרים באזור שהוא אזור יקר, אז אפשר למדר אותנו ולהגיד שאנחנו לא קיימים? ובסופו של דבר שהגענו לבית המשפט באמת לבגץ, רמי לא יכלו להשיב על השאלה האם בני כפר סבא שווים יותר או בני מודיעין שווים יותר, והם... בוא נאמר ככה, התקפלו, אני שמח שאנחנו היום במערכת יחסים טובה, ובסופו של דבר קיבלנו את הבשורה הכי גדולה, שבני רעננה, גם 35% מסך הפרויקט יוכלו להיכנס ולהתחרות במחיר מטרה, וגם יוכלו להיכנס להגרלה הנוספת. אני חושב שזו בשורה ענקית, שגם תצעיר את רעננה וגם תיתן צ'אנס לבני רעננה. לגור כאן.
בואו קודם כל קצת נבהיר טכנית למי שלא בקי. השכונה תיבנה ממערב לרעננה לכיוון שפעים. יהיו שם מתוכננות 5,000 דירות, כמובן זה לא ייבנה בבת אחת, אבל המכרזים לדירות לצעירים כבר יצאו לדרך, כבר יהיו זוכרים.
יש דבר נוסף שחשוב שיאמר. אנשים אומרים, רעננה גדלה, 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 גדלה. צריך להבין. היום הרשויות, השלטון המרכזי שולט על השלטון המוניציפלי, על השלטון העירוני. הם באים אלינו עם תכתיבים של כמויות דירות שהם דורשים מאיתנו. יותר מזה, אתה יודע, הוועדות המחוזיות זורקות מספרים לא ריאליים, ואומרים תבנו, הם צריכים לעשות וי על מספרים. אנחנו לא מסוגלים לעמוד בדברים האלה, ומה שאני עשיתי זה גם שכונת הצעירים שהיא לא נמצאת במרכז, אבל אנחנו מפתחים גם את המרכז, אנחנו משנים פה את כל התדמית של רעננה, של העיר הישנה. המתכונת היא ככה, לקחת את הבתים הישנים, שהם לא עומדים ברעידות אדמה, שהם כבר, מה שנקרא, כל התשתיות שלהם כבר רקובות, אפשר להגיד את זה במילה הכי חמורה, אין להם ממדים, אנחנו מורידים אותם ובונים עניינים חדשים, משנים אחר כך את הרחובות, ויהיה יותר אווירה וסביבה טובה, ואדם חוזר לבית חדש, יש לזה משמעות. התמ"א 38 הראשונה, שהייתה רק חיזוק, מבחינתי זאת הייתה צרה צרורה, אדם גם חזר, אתה יודע, לתשתיות הישנות שלו, למטבח הישן שלו, היום הוא חוזר לבית חדש.
אתה עוד תחתום על היתרי הריסה, היתרי בנייה לבניינים האלו, שירסו אותם ויבנו אותם מחדש כנראה. או אתה, או בעתיד.
אנחנו גם יותר מזה, היה, אתה יודע, החוק דיבר, אתה יודע, על שנת 80, אנחנו רוצים להגיע עד שנת 1992, שאז נכנס החוק של ממדים. יש עדיין את כל העשור הזה, שלא היה בו ממדים, גם למצב של איחוד שטחים, ולבנות ביחד, וליצור באמת, שלכל אחד יהיה ממד. במלחמה האחרונה הוכח שיש לנו בעיה עם הנושא של מיגון. אבל אני שמח להגיד לך דבר אחד שהוא גם חשוב, נניח אני... בערים סביבנו, יש אנשים בכמות של 60% ללא מיגון. ברעננה אנחנו נושקים ל-30%, אולי אפילו פחות, בגלל העובדה שאנחנו הורדנו בתים ועשינו בתים עם ממדים. בחמש השנים האחרונות אנחנו סגרנו את הפערים, ויש לנו עוד לסגור את הפער הזה.
קודם כל, זה בשורה מאוד משמחת, וכמובן בעוד חודש בוועידת הנדל"ן שלנו, אתה תהיה חלק ממשתתפי הוועידה, נדבר גם על הנושאים האלו וגם על, על המאבק בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי שציינת קודם, כי זה לפעמים מרתיח, כי העיר יש לה אופי מסוים. נכון שהמדינה רוצה לבנות כמה שיותר, בייחוד באזורי ביקוש כמו רעננה, אבל עד כמה אתה מקבל שיתוף פעולה מה... אוקיי, למה היית צריך להיכנס למלחמה בכלל כדי שבני רעננה יזכו לדירות? זה לא רק בני רעננה, זה 50% מהדירות למילואימניקים ו-25% ללוחמים. למה אנחנו צריכים להיכנס למאבק כדי לקבל את המובן מאליו?
אוקיי, זו שאלה טובה שאתה צריך לעשות את זה למי שנמצא למעלה ומנתבי המדיניות.
רפי אלמליח יענה על זה, אני מקווה, בוועידה שלנו, אבל כן.
מצוין. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. בנושא שנניח של כפר בתיה, זה דוגמה קלאסית. אנחנו סגרנו על 1,250 יחידות דיור, הם הלכו למחוזי, והם במחוזי קיבלו 2,400 יחידות דיור. זה לא יקום ולא יהיה. אני אומר לך, זה לא יקום ולא יהיה.
אני הרגשתי כאילו עשו לכם תרגיל של נוכלות.
לא, אני חושב שזה... ואני פניתי גם לנשות עמית. עם כל הכבוד לכם, אתם לא גואלות אדמה, אתם באתם פה לתת חינוך, אל תעשו סיבוב על גב תושבי רעננה. אין אפשרות, יכולת להכיל כמות כזאת של יחידות דיור בתא שטח כזה, ואנחנו לא נאפשר את הדברים האלה. זה פשוט לא מבחינת תשתיות של חשמל, לא כבישים ולא מים, ולכן המלחמה פה תהיה כזאת שיבינו נשות עמית שיושבים בארצות הברית, ואני מכבד אותם, ואני באמת מוקיר אותם, לא תצליחו להביא לכך ולעשות סיבוב של נדלן על אופי תושבי, על אופי הסביבה של תושבי רעננה. תרדו מהעץ שטיפסתם עליו, תחזרו אל קרקע המציאות, אני אעזור לכם בכל הדברים, אבל לקבל שכונה בכמות הזאת לא יקום ולא יהיה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית. אתה יליד העיר, אתה מושבה, עוד היו עגלונים בתקופתך שהיית ילד?
מה שאלת? לא.
אני אומר, אתה יליד רעננה, שהיית ילד, היו עגלונים ברחובות של רעננה?
ודאי שהיו עגלונים. המציאות משתנה, ואתה יודע, רעננה לא תהיה יותר... מושבה, אבל עדיין לשמור על הצביון שלה, לא לבנות מגדלים של 30-40 קומות, חוץ מאשר באזורי התעשייה, ששם אני מאפשר את זה, אני פשוט עומד על דעתי. אני לא אתקור בשמות של ערים, אתה יודע, שהיו ערים שהיו בהם בתים של 3 קומות או 4 קומות, ופתאום לידם בנו בניין של 20 או 30 קומות.
אתה תלך טיפה מזרחה להוד השרון ושם תראה את זה, כן. אבל אני רוצה לשאול שאלה אישית. אתה גדלת ברעננה שהייתה מושבה, ורעננה כיום יש בה יותר מ-100,000 תושבים בפועל, והיא כמעט תכפיל את עצמה ב-20 שנה הקרובות. מה זה גורם לך?
לא, היא לא תכפיל את עצמה, ממש לא. ממש לא תכפיל את עצמה. אנחנו מדברים על עוד 30-35 אלף תושבים. זה לא הכפלה, זה פחות משליש מהכמות של רעננה. אבל אין מה לעשות. אנחנו נמצאים באזור ביקוש. אתה לא יכול, אתה יודע, לטום את העיניים, את האוזניים ואת הפה ולהגיד שאתה חי בבועה. לא, אנחנו חייבים גם להתפתח. זאת המציאות. כמות התושבים במדינת ישראל הולכת וגדלה, ולכן את הפתרונות אנחנו צריכים לתת. אני הייתי שמח שישבו יותר את הנגב, אבל עדיין, עד שלא יהיו תשתיות של כבישים, של רכבות או דברים כאלה שבן אדם יוכל ב-45 דקות נניח להיות בבאר שבע, זה לא יעבוד. אז צריכים להתחיל לחשוב גם על הכיוונים האלה.
אוקיי, אז בינתיים בוא נקרא לכל צעירי רעננה, משפחותיהם, ההגרלה פתוחה באתר של מינהל מקרקעי ישראל. תירשמו, אני מקווה לכם, מאחל לכם שתזכו, ובכל מקרה אני חושב שזו בשורה מצוינת לעתיד העיר, וכל הכבוד על המאבק, יום מוצלח.
תודה דודי, תודה רבה.
סוף שבוע נפלא חיים.
תודה רבה.
להתראות, ביי ביי. אוף גוזל, אריק איינשטיין, ואחריו תיכנס לאולפן האחת והיחידה עם בעריהם.
הגוזלים שלי עזבו את הכל, פרסו כנפיים ואפו, ואני ציפור סגנה נשארתי בקן, מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד, אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום. אז מה הפלא שאני קצת דואג? אוף גוזל, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך. רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. עכשיו נשארנו לבדנו בקן, אבל אנחנו ביחד. חבקי אותי חזק, תגידי לי כן, אל תדאגי, ביחד כיף להזדקן. אוף גוזר, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך. רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. אני יודע שככה זה בטבע, וגם אני עזבתי, כן, אבל עכשיו כשבא הרגע, אז מחניק קצת בגרון, מחניק קצת
זה מחיאות הכפיים, עכשיו הם... הם לך? רגע, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. עוד קצת. שלום לענבר אם, מה שלומך, חברה יקרה?
אהלן, דודי, מה שלומך?
אני רוצה לפתוח בהתנצלות.
למה?
ככה.
טוב, תפתח.
מותר לי, נכון?
רק אתה ואני פה, אף אחד לא רואה.
רק אני ואת ועוד איזה 10,000, 20, 30 אלף צופים, תלוי מי שמאזינים. אני רוצה לפתוח בהתנצלות בפנייך.
למה לא?
כי...
לא ידוע לי על משהו שזה צריך, אבל בסדר.
לא, זה בסדר. אני אגיד לך משהו. לפני שבוע, שבועיים, שלחתי הודעה, הכל בסדר. ואתה הרגשת אותי. כי אני הייתי בתקופה, אני עדיין בתקופה כוח עמוסה, וטרדות, ועידת הנדלן שלנו בעוד חודש, ולרדוף אחרי ספקים ותשלומים, ואת בטח מכירה את הטרדות האלו, וכאילו הרים אותי ההודעה שלך, כי ראית אותי.
נכון.
נכון? אני
מקווה.
אז אני לא אספק לדבר איתך על, על זה שהרמת לי, אבל רק השאלה, הכל בסדר? עשתה לי טוב.
איזה כיף
לשמוע. אני רוצה להתנצל שאולי התקשרתי מיד, אבל אני רוצה לברך אותך על זה שראית אותי. כי אנשים, אנחנו לא רואים אחד את השני כמעט, נכון?
אז אני רוצה להגיד שאתה יודע, יש משהו שנורא מרגש אותי בתקופה הזאת, וזה האנשים. דיברנו ככה בשיר, כשלא שמעו, כמה שזו תקופה קשה, כמה שזו תקופה מאתגרת, כבר שנתיים עוד מעט. והדבר האופטימי שאנחנו רואים, זה העם המדהים הזה, ואני לקחתי על עצמי להגדיל את האור, כי אתה לא יכול אף פעם לכבות את החושך, אתה יכול רק להגביר את האור. אני חושבת שעם כל אחד, ואני כל הזמן שומעת סיפורים על אנשים שהגבירו את האור, ואני אומרת, ככה צריך, כל אחד צריך בחלקת האלוהים הקטנה שלו, לראות מה הוא יכול לעשות לטובת אנשים אחרים. זהו, פשוט תסתכלו מסביב, ותגביר, בוא נגביר פה את האור, כי אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל יש לנו ממשלה שלא סופרת אותנו, ואנחנו פשוט לא ראויה לנו בכלל, אבל יש פה אנשים מדהימים, ואנחנו פשוט צריכים, אנחנו לדאוג אחד לשני. זהו.
אז בוא נדבר קצת על כסף.
יאללה.
אוקיי.
כי גם זה חלק מהדאגה.
זה חלק מהדאגה. זה דאגה קריטית לאנשים. לדעת, זה לא שנתיים, זה 5 שנים.
נכון.
זה 5 שנים. מתי תקופת הקורונה. תעזבי את ההסתדרות כלכלית, אבל מבחינת עומס רגשי ופחד, אנחנו חיים בפחד כבר תקופה של 5 שנים.
נכון.
חוץ מזה פרוספריטי קטן בין סוף הקורונה לתחילת המלחמה, שכולם חשבו שהכל בסדר, אנחנו חיים כל הזמן בחשש. ואת כל הזמן מדברת שאת באה לפה, ומניח שבכל המעגלים, זאת אומרת, תחשבו תמיד קדימה, תשקיעו, תחסכו, תשקיעו, תחסכו. תדעו שהרע מכל עלול להתרחש, ותהיו מוכנים אליו. טוב. לא בקטרה, לא בנבואת זעם. עכשיו, קיץ היא תקופה כזאת שמדברת בעיקר עם משפחות עם ילדים קטנים, שההוצאות גדלות בצורה פנטסטית למעלה, כי אתה צריך שלם קייטנות, ופה לצאת לסרט, ופה לבריכה. יש לי מנוי לבריכה, והשבוע הייתי בבריכה, וראיתי קבלה שמשפחה שנכנסה, וזה היה מחיר מוזל 50 שקלים לאדם.
250 שקל למשפחה.
וזה היה מחיר מוזל, וזה רק הכניסה. ומה עם הארטיק, ומה עם הלחמניה ונקניקיה, וזה בילו בבריכה, הדבר הכי בסיסי שיכול להיות. בבריכה עירונית, לא בריכה פרטית. בריכה עירונית, ואני אמרתי, משפחה שילכת לבריכה לכמה שעות, צריכה להשקיע 500 שקל, 400 שקל, 300 שקל, אלוהים אדירים, איפה אנחנו חיים?
כן.
ואיך מתכננים, מאיפה מביאים את הכסף הזה מעלה, שישאר בבית זה גם לא אופציה.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני תמיד מדברת על זה שיכול לקרות משהו חירום, כמו למשל שלא צופינו אותו, כמו הקורונה, כמו המלחמה שהייתה מאוד דרמטית, שזה השפיע מאוד.
מלחמה שלך עדיין משפיע.
כן, אבל יולי-אוגוסט, זה לא הפתעה.
הם תמיד באים, את אומרת.
זה כל שנה. זה שזה כל שנה, זה שזה מפתיע, זה הפתעה. כאילו, מה אתם מופתעים? הרי כל שנה יש יולי-אוגוסט.
כל שנה יש יולי-אוגוסט?
כל שנה.
בטוחה. את כבר מעל גיל 40?
ואני הולכת לגלות לך עוד משהו.
גם שנה הבאה יהיה יולי-אוגוסט.
גם שנה הבאה, ולפני זה יש לנו את ספטמבר. כל שנה.
אוקיי, אז בואי תני לי, אז בואי תכינו אותנו לשנה הבאה.
קודם כל תתכוננו מראש. זה לא אמור להפתיע אתכם. תתכוננו מראש. תשימו כל חודש סכום כסף קטן בצד, יהיה לכם, תשימו את ה-300-400 שקל כל חודש בצד, יהיה לכם עד אוגוסט, 3,000-4,000 שקל. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, יש כמה דברים שכן אפשר לעשות. אנחנו, נשארו לנו שבועיים, זה לא הרבה. אבל כמה דברים כן אפשר לעשות. קודם כל, אם אפשר, אם עדיין לא לקחתם, אז לא לקחת הלוואות כדי לחסות את התקופה הזאת, כי זה בדיוק, הלוואות לוקחים כש...
מה קרה לך? 3 דקות בטלפון ויש לי 50,000 שקל בבנק.
נכון, אבל את ה-50,000 שקל האלה תשלם 5 שנים, ושנה הבאה אמרנו, יש יולי אוגוסט שוב, אז מה אתה עושה, תיקח עוד פעם? אז לא. תנסו לעבור את זה בלי לקחת הלוואה, דבר, אם עוד לא, אם אנחנו, אם אתם עוד לא שם. דבר שני, מה שנשאר עד סוף החודש, תעשו לוח גאנט. זאת אומרת, כל יום, איזה פעילות אנחנו עושים, כמה כסף היא עולה, ותנסו לפזר את זה. לא לעשות כל יום פעילות שעולה כסף. אמרת בריכה ש 500 שקל, אז אולי פעם אחת ללכת לים ופעם אחת, זאת אומרת, פעם אחת משהו יותר גדול, פעם אחת משהו יותר קטן, לפזר את זה, לקחת בחשבון, אולי להביא גם כדי למזער הוצאות סנדוויץ'ים מהבית. יש היום המון המון פעילויות של עיריות בחינמיות, אז תחפשו את הדברים החינמיים. אפשר לקבל בהמון מועדוני צרכנות, כרטיסים אחד ועוד אחד. זאת אומרת, יש דרכים להוזיל את זה. זה צריך להיות חכם, וזה צריך להיות עם תכנון. פשוט מילת המפתח פה היא תכנון.
זאת, אני לא יודע, אני מניח שגם את. אבל היא נעזר יותר ויותר בצ'אט כדי לתכנן פעולות.
כן, נכון.
ואת השבוע התעוררתי, הלכתי לישון ב-10, ב-12 כבר התעוררתי, היה לי איזה רעיון במוח, ואז ישבתי והתחלתי לשאול את הצ'אט ככה וככה, באיזשהו שלב ירדתי למטה למחשב כדי להמשיך לעבוד על זה, וחסך לי המון יודעת, אם הייתי הולך ליועץ לקבל את הלזזל ביועצים כמובן, אבל נתן לי המון כלים לחסוך, אפילו שאלה כזאת, איך לתכנן את החודש עם ילדים ותקציב. יש כלים, אתם לא צריכים להיכנע, אין מה לעשות.
לא, לא, ממש לא.
יש מה לעשות.
יש מלא מה לעשות.
מה לעשות ואיך לתכנן את זה.
הזכרת את ChatGPT, אז רק שתדע, שבניתי GPT, שסוכנת דיגיטלית AI, שעוזרת לבנות תוכנית כלכלית למשפחות. וגם יש סוכנת שעוזרת לעסקים.
תספרי לנו על זה.
כן.
נו, קדימה, אני מחכה לשמוע.
פשוט...
איך זה קורה?
אתה פשוט שואל אותה שאלה. כן. והיא יודעת, היא מנחה אותך לפי ה... לדעת מה... היא עושה לך מיפוי של המצב, הכנסות, הוצאות, התחייבויות.
למה אמרת לפני? נושאים את גמה פה בשידור.
יאללה, אז בוא נעשה שבוע הבא.
שבוע הבא נעשה את גם הפשידור.
והיא אומרת לך, מה כדאי לך לעשות?
מעולה, ולמי זה מין הכלי הנפלא הזה?
הכלי הזה יש שניים. יש סוכנת שעוזרת לעצמאים, כי בעסק צריך לבנות תוכנית אחרת, ויש סוכנת שעוזרת למשפחות, והיא בונה תוכנית כלכלית למשפחות.
ולמי זה מין הכלי הזה?
מי שרוצה.
מי שרוצה? אני מחלקת את זה כ...
אני מחלקת את זה באהבה בחינם. לכל דכפי.
אוקיי, אז קודם כל קבענו לשבוע הבא. גם נעשה את גמה אונליין, וגם נפיץ את זה לצופים שלנו, להזינים שלנו.
בכיף.
כי אם יש כלי נהדר שיכול לעזור ולתכנן ולא צריך להתחיל, כי סך הכל זה כלים שהם מאוד קל לתפעל אותם, וצריך...
היא רק שואלת אתכם שאלות, רק תענו. היא כבר יודעת לעשות הכל, רק תענו. זהו.
מעולה.
כן.
נו, אז יצאנו בשורה אופטימית. התחלנו עם פנים למטה.
תראה, אנחנו חייבים, אמרתי לך, תמיד צריך להיות אופטימי. וצריך להגביר את האור. המסר הוא שתגביר אותו.
אני רוצה לספר לך על הוועידה שלי.
יאללה, נו.
בסדר?
תראי. צריכה
עדכונים. כן. לא, העניין כזה. קודם כל, שקבענו אותה, את יודעת, אני עדיין הבנימין שבחבורה. יש מלא ועידות, מלא תכנים, מלא ערוצים. שקבעתי אותה, קבעתי תאריך, וקודם כל הסתכלתי מה יש באותו תאריך.
לא היה כלום.
לא היה כלום.
והיום כבר יש.
ואז שבאתי, התקרבתי, מסתבר שמרכז שלטון המקומי עשה את הוועידה הכי גדולה שלו, מגיעים 10,000 איש, בא תאריך שלי. אז הזזתי את זה שבועיים קדימה. ואז בכלל טכנית זה לא הסתדר, אז אמרתי, אוקיי, נעשה את זה בתחילת יולי. ואז באה המלחמה. ואז זכיתי לספטמבר. ואז גיליתי שכולם הלכו לספטמבר. ועל המועד שלי יש עוד 3 אירועים. ואז אמרתי,
נכון.
אז אמרתי, אלוהים אדירים, יש את זה ויש את זה ויש את זה, לא נעשה לפרסום פה שלא יכול לשם. ואז אמרתי, אבל רגע, בניתי תשתיות נכונות. כי סגרתי חסויות לפני, וסגרתי משתתפים לפני, ואני בסדר, תכננתי. זה לא שהלתרתי, תכננתי. ואני בסדר, אז אולי אני קצת נפגע מהמתחרים, אבל עצם עובדה שבאתי ותכננתי.
די, יש שפע, אני לא מאמינה בזה.
יש שפע, וזה קורה, וזה יקרה לפחות מבחינת כמות משתתפים, מבחינת תוכן פי 2 משנה שעברה, ולגדול ב-100% בשנה, לא רע, זה בסדר, נכון?
הולך להיות מהמם.
הולך להיות מהמם. 8-9, יש עדיין מקומות לרישום גם לקהל, יזמים, אתם רוצים, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל. את תהיי שם כמובן.
באיזה שעות? תזכיר באיזה שעות?
זה הולך להיות במתחם אירועים ברעננה, במלון פרימה רעננה, בין 8:30 ל-2 בצהריים, הולכים לשם כל ראשי העיר של השרון, 8 ראשי רשויות.
מה, תספר לי, כי לא סיפרת לי, מה הלוז?
קודם כל מגיעים בארוחת בוקר.
אופה. אוקיי,
ונפגשים עם אנשים מאוד מאוד בכירים בעולמות הנדלן, אם זה יזמים, עורכי דין, אנשי פיננסים, חברות ארציות לחברות מקומיות, ואחר כך יש את פאנלים שמדברים על עתיד הרי השרון, על איך מממנים בעצם, איך גורמים דירות להיות זולות יותר, האם זה אפשרי, אם זה באמצעות טכנולוגיה, באמצעות חשיבה מחודשת, על ביטחון, כן, הורג אותנו, כן, על ביטחון.
אנחנו על הרולר.
על ביטחון, על הכל, הולכת ועידה מרתקת. השבוע הבא קבענו פה לדבר על הצ'אט שלך.
יאללה.
ותודה רבה, ענבר.
ואנחנו ניתן את הלינק לכל המאזינים שלך.
מעולה.
שמי שירצה שיוריד באהבה.
תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ועם איזה שיר נסיים? נסיים עם גלי עטרי, חזקה מהרוח. מתאים?
כן.
יאללה.